פרשת עקב, יש פסוק תוך כדי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל ואומר, איך נתקשר אל הקדוש ברוך הוא? ביראה, באהבה, בדבקות, בשלמות. הפסוק אומר, הוא תהילתך והוא אלוקיך, אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך. הוא תהילתך והוא אלוקיך. אני רוצה לראות דברים שנמצאים בספר דגל מחנה אפרים, זה הקטע האחרון בפרשת עקב, מילים קצרות ממש, אבל הוא מסיים והמשכיל יבין, וננסה קצת, לפי ההשכלה שלנו, לנסות להבין מה הוא אומר, מה נמצא בדברים האלה. אומר הדגל מחנה אפרים, וזה לשון קודשו, עוד ירמוז, כי ידוע, תהילה גימטריה אמת. בסדר? תהילה תף 400, היי והי זה עוד 10, למד זה עוד 30, זה בעצם 440. ואמת, עם הכולל, זה גימטריה 440, 441, נכון? אז תהילה עם הכולל, גימטריה אמת, והוא שמרמז, זה מה שאומר הפסוק, הוא תהילתך והוא אלוקיך. הוא תהילתך, היינו, כל כפי האמת שלך, כן הוא אלוקיך. בסדר? זה לשון הדגל מחנה אפרים, והוא מסיים, והמשכיל יבין. בואו ננסה להבין את הדברים. אז בשביל להבין את הדברים, נתחיל נראה את הפסוק, נראה קצת מה הראשונים אומרים. אז הוא תהילתך והוא אלוקיך, אומר הרמב"ן, מה זה הוא תהילתך והוא אלוקיך? הוא יהיה תהילתך, שתיתן כל תהילתך אליו. כן? להלל את הקדוש ברוך הוא. אותו תהלל תמיד, וכבודו לאחר לא תיתן, ותהילתו לפסילים, לא להלל דברים אחרים, עבודות זרות, אלוהים אחרים, דברים שהם הפך הקדושה, פירוד מהקדושה, ולהלל את הקדוש ברוך הוא, ולתת כל תהילתך אליו, אותו תהלל תמיד, ולא אל האלוהים והאדונים הנזכרים, לא אל הדברים האחרים, אלא רק הוא תהילתך, הוא יהיה תהילתך, וממשיך הרמב"ן, או יאמר, הוא תהילתך, שבו אתה מהולל על כל העמים. כלשון כי תפארת עוזה מועטה, כמו שהפסוק בתהילים פייטט, פסוק י"ח אומר, כי תפארת עוזה מועטה, כי הקדוש ברוך הוא התפארת והעוז של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא גם התהילה של עם ישראל, הוא תהילתך, השם עוזי ומעוזי, בו אנחנו מהוללים על כל העמים. אבן עזרא אומר כנראה קרוב לזה, כי הוא אומר, כי יש לך להתהלל בו, כי עשה עמך הנוראות. כן? תתעלל, אומר הספורנו, תתעלל שתהיה עבד למי שמולך על כל המציאות. תתעלל שתהיה עבד למי שמולך על כל המציאות, הוא תהילתך. אז יש לנו פה באמת, דבר ראשון, הוא תהילתך, ברמב"ן יש לנו דבר אחד, להלל את הקדוש ברוך הוא. אגב, כך לומדים הרבה ראשונים. כן? הסמק בספר מצוות שלו, במצוות עשה, בקוף ממוו, מצוות עשה קוף ממוו, הוא לומד את מצוות הלל שלדעתו ולדעת הבהג, ועוד ראשונים, עם מצוות עשה דאורייטה, כן, מצוות הלל, הרמב"ם הידוע בספר המצוות בשורש הראשון, והמחלוק הזה לא הרמב"ן והרייבד בהלכות חנוכה, ידוע המחלוקת ראשונים, לא ניכנס לזה, האם מצוות הלל היא דאורייתא או דרבנן, אבל לשיטת הסמק והבעג שזה דאורייתא, מאיפה לומדים את מצוות הלל? אומר הסמק בקוף מנבב, מהפסוק הזה, הוא תהילתך והוא אלוקיך. הוא תהילתך, זה מצווה דאורייתא להלל את הקדוש ברוך הוא, ב-18 ימים שבהם אומרים הלל השלם בארץ ישראל, או ב-21 ימים שאומרים בהם הלל השלם בחוץ לארץ, שם זה המצווה של הוא תהילתך. הסמק מוסיף, גם הגומל שהאדם משבח כאשר נעשה לו נס, אחד מארבעה דברים, כן, עוברי ימים, הולכי מדבריות, חולה ונתרפא, יוצא מבית האסורים, שהוא צריך בעשרה, בכנופיה, ולברך את הקדוש ברוך הוא הגומל לחייבים טובות, גם זה, סובר הסמק, נלמד מהפסוק הזה, הוא תהילתך והוא אלוקיך. אבן עזרא, רבינו אברהם אבן עזרא, בספר שלו יסוד מורה, בשער השישי שם הוא מעמיד את היסוד של התפיסה של מה נספר ומה לא בתרי"ג מצוות, מה הם ה-613, אז שם בשער השישי הוא כותב שיש מצוות שכתובות ויש מצוות שלא כתובות, ואחד הדברים שהוא כותב שלא כתוב אבל נרמז בתורה זה המצווה של הלל, אבל שם הוא סופר גם עוד כמה. הוא כותב שגם ברכת המזון וגם תפילה, כל התפילות והמאה ברכות כל יום, כולם נלמדים, כך הוא אומר, שרבינו בחיי, רב בחיי, כמו שהוא קורא לו שמה. אגב, זה לא רבינו בחיי על התורה רבינו בחיה קל הקמח, שזה מאוחר יותר לאבן עזרא בכמה מאות שנים, אלא כמובן רבינו בחיה הקדמון יותר, שהוא למד את זה מהפסוק, הוא כותב שלומדים את זה מהפסוק, הוא תהילתך והוא אלוקיך. בסדר, בהערות שם במהדורות החדשות כבר מאירים, ברכת המזון זה לכאורה פסוק ובפרשה שלנו, נכון? ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך, אבל האבן עזרא לומד שזה לא חיוב גמור אלא בדרך שבח, כמו שהרמב"ן כבר רומז שם בפרק ח' פסוק י', הרמב"ן רומז שם שרבותינו אמרו שיש כאן מצווה של ברכת המזון, וזה מצוות עשה, וזה טעם הדבר. טוב, באמת לא העניין שלנו, אבל אבן עזרא ביסוד מורה כותב שמאה ברכות כל יום, תפילות, ברכת המזון והלל נלמדים מהפסוק הזה. הוא תהילתך והוא אלוקיך. וזה בעצם הפירוש הפשוט, להלל את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשנאמר הוא תהילתך, אומר הרמב"ן, זה לא רק מצווה להלל את הקדוש ברוך הוא, אלא מצווה להלל רק את הקדוש ברוך הוא. שכל תהילתך, הוא ורק הוא, יהיה התהילה שלנו, אותו נהלל ורק אותו נהלל. פירוש שני אומר הרמב"ן, הוא התהילה שלנו, הוא בעצם מביא אותנו אל התהילה, הוא תפארת עוזה מועטה, כן? אנחנו מהוללים בגלל שבגללו, בגלל הקשר איתו, הקדוש ברוך הוא מגדיל אותנו, מעצים אותנו, הופך אותנו לשם ולתהילה ולתפארת. ופה יש לנו בעצם שתי חלקים, יש לנו חלק של הוא מגדיל אותנו ומהלל אותנו, ויש פה גם חלק שכמו שאבן עזרא לומד, וכמו שהספורנו לומד, כן, שאנחנו מתהללים שהוא עשה איתנו נוראות, אנחנו מהוללים כי אנחנו עבדים למי שמולך על המציאות. זה בעצם חלקים שונים של התפיסה הזאת של הוא תהילתך, שהתהילה שלנו זה הקדוש ברוך הוא, כי תפארת עוזה מועטה, השם עוזי ומעוזי. והוא אלוקיך, אומר הרמב"ן, מה זה הוא אלוקיך? שייחד שמו עליך שתהיה לו לעם והוא יהיה לך לאלוקים. לא כמו שהראומות, רק אנחנו נגיע למצב שנכיר כי אתה חבלו ונחלתו ועיניו תמיד עליך לטוב, והוא אלוקיך, הוא יהיה לנו לאלוקים שתתגלה מלכותו עלינו, זה הוא תהילתך והוא אלוקיך. טוב, אלה הדברים שאנחנו רואים ברמב"ן, באבן עזרא, בספורנו. הרב הירש, יש לו מהלך פה בפירוש שלו על התורה, הוא הולך פה שיש איך האדם אמור להיראות. איך האדם אמור להיראות? אומר, האדם שנחשב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא רק אדם שיש לו יושר מוסרי, ואומר, ואין תחליף לדבר הזה של יושר מוסרי, ולא מעמד, לא מוצא חברתי, לא מעלות וכישרונות רוחניים. כן? דרישות חוקי המוסר עם הבסיס, וכך זה מה שהקדוש ברוך הוא גם מלמד אותנו בכל הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא חשק בנו ונתן לנו מעמד מיוחד, ולכן אנחנו אמורים להיות האנושיות בתהרתה, האנושיות הנכונה כמו שהאדם אמור להיראות, ולכן הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, זה בפסוקים הקודמים, הכל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יספנים ולא ייקח שוחד, הוא מחשיב באדם רק את האדם, לא, אין תחליפים לצורה שהאדם אמור להתנהל, ואם הוא נושא פנים או לוקח שוחד, לא משנה מאיפה הוא הגיע, אין לו כבוד אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים לדבר הזה. ועושה משפט יתום והלנה, לתת לו גר ולחם וסמלה, ואהבתם את הגר, ואנחנו אמורים להיות דומים לקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו לאהוב את הגר ולאהוב את הגר, מסביר הרב הירש, פחות העניין שלנו, אבל חבל לפספס כזה דבר יפה. הוא אומר, כשאנחנו מדברים על הגר, כן? יתום ואלמנה הם אנשים עזובים, נעלבים, כן? והקדוש ברוך הוא עושה את משפטם, עוזר להם. הוא פונה באהבה, אוהב גר לתת לו לחם וסמלה. למה הקדוש ברוך הוא פונה באהבה אל הגר? הגר עזב את העולם של השטויות, של האלילים, כדי להילבות אליו, אל הקדוש ברוך הוא, ואלינו, אל עם ישראל. הגר ויתר על כל הקשרים החברתיים והלאומיים שהיו לו עד עכשיו. הוא בלי עבר, הוא מחוסר זכות אבות, אבל יש בליבו, התעורר בליבו, רגש טהור שראוי למעלת האדם. בסדר? הוא נמלט אל השם וסומך על הקדוש ברוך הוא, משליך את יהבו על הקדוש ברוך הוא, והוא סומך ובטוח שהקדוש ברוך הוא לא יתנקר לאדם שבו, וכאשר הוא פונה אל השם בכיסופי אנוש, יקבל השם אותו בקרבת בריתו. השם אוהב את הרגש האנושי שבאדם המביא אותו להימלט אל השם, והוא נותן לו קיום ומעמד אזרחי שזה לחם ושמלה. בסדר? זה ההצטרכויות המינימליות של בן אדם, לחם וסמלה. גם יעקב, כשהוא מדבר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, נכון, שייתן לו את מה שהוא צריך בעולם, כל העושר הארצי שיש לצפות, זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בגד וסמלה, לחם וסמלה. זה הבסיס. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום על בית אבי. והקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. תהיו דומים לקדוש ברוך הוא באהבת הגר שבא מהניכר לקבל אותו. ובקבלת הגר תגלו שאנושיות טהורה היא המעלה העליונה בעיניכם. השוויון בפני החוק והאהבה שישראל מתייחסים בה לגר מאפיינים את העם ואת הארץ כעם השם וכארץ השם. זאת אומרת, שם אנחנו נבחנים מה אנחנו ואיך אנחנו, ואם אנחנו עם השם וארץ השם, זה ביחס שלנו, בשוויון בפני החוק, והאהבה שישראל מתייחסים אל הגר. אומר, בחוגים אחרים, מעמד האדם תלוי במוצאו וברכושו, אבל בעם השם ובארץ השם, רק אנושיות טהורה נכנעת להשם, היא קובעת את מעמד האדם, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ועכשיו הוא אומר, את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, כן? ובו תדבק, ובשמו תשבע. אומר, כשמגיעים, הנהגת השם מחשיבה, כמו שאמרנו, בדברי הרביר, שאת היסוד האנושי שבאדם, לפי התפיסה הזאת, הקדוש ברוך הוא צריך להיות מולנו תמיד. וכך נגיע להכרה שרק באישיות מוסרית נוכל לצאת ידי חובה, וזה יביא שנבטל את כל המציאות שלנו לעבודת השם, ובו תדבק, לנצל את כל הכוחות לעשיית רצונו של הכל הגדול, הגיבור והנורא, ובשמו תשווע. בשמו תשווע זה בעצם השבועה בשם השם, זה הגדרה של המציאות, גם הקדת יצחק מדבר על זה, זה להלל את השם. אדם נשבע במה שמאוד יקר לו, מאוד חשוב לו, זה נמצא הרבה בראשון. וכמו שאתה רואה שיוסף נשבע חי פרו, בן אדם נשבע, כן, אתה יכול לשאול אותו בחיים של הילדים שלו, או מישהו, אדם נשבע במה שקדוש ויקר בעיניו. וזה שאדם נשבע, הוא שם שכל החיים שלו נמצאים במצב שהקדוש ברוך הוא הערך העליון המוחלט, ומעמיד את עצמו מתחת לקדוש ברוך הוא. בא רב הירש, הגענו לפסוק שלנו, בסדר, עד כאן זה היה הקדמה בשביל להבין את מה שהרב הירש אומר, אבל בעזרת השם הכל יתחבר חזרה שנייה. הוא אומר, הוא תהילתך והוא אלוקיך. הוא מפתח עכשיו את מחשבות האהבה. הוא אומר, תתהלל, מה זה תהילה? אז תהילה, הרב הירש מדבר על זה בכמה מקומות, זה לגלות אל הפועל את האור. אומר, הקדוש ברוך הוא שם אותנו לגוי קדוש בעולם הזה, לתהילה ולשם ולתפארת, זאת אומרת, על ידינו, מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, על ידינו מתגלה האור של הקדוש ברוך הוא. והרב הירש, כמה מקומות בתורה שפוגשים את המושג הזה, את המילה הזאת, תהילה, נסביר את היסוד הזה. תהילה זה לגלות את השבח, לגלות את היופי, לגלות את האור בתוך הדבר שנמצא כיום במציאות. ותהילתך, אומר הרב הירש, להתעלל זה לגרום שאישיות תהיה קורנת ואורה יהל, האור שלה יאיר, אור יהל, אור מאיר. הווה אומר, להביא לידי כך שהמהות הפנימית תהיה ניכרת על ידי גילויים, שופעי כוח, כן? זה להלל את השם, זה להלל לגלות את הכוח הזה. השם, אומר הרב הירש, ויחסך אליו, הם היסוד שכל מהותך הפנימית חיה ומגשימה בו את עצמו, ובו היא זוכה להכרה. הוא תהילתך. האדם מגשים את עצמו, מגלה את עצמו, מפתח את האישיות שבו, את האנושיות שבו, ומגיע אל השלמות של עצמו, כשהוא קשור לקדוש ברוך הוא, כשהוא עובד לפי איך שהקדוש ברוך הוא הדריך אותנו לחיות, ללכת, לעבור את החיים. אז האדם נהיה מהולל, זאת אומרת, אז האור הפנימי של האדם מתגלה במלוא יפעתו, האדם מתנהל כמו שהוא צריך להיות, אז הוא באמת אדם. אדם, אנוש, טהור, כמו שהוא צריך להיראות. הוא תהילתך, מסביר הרב הירש, הקדוש ברוך הוא מגלה את היופי שבנו, התהילה שלנו זה הוא, להקשר לקדוש ברוך הוא. והוא אלוקיך, היחס אל הקדוש ברוך הוא כמנהיג גורלך, מדריך מעשיך, מגלים שהוא אלוקיך. ויש פה משפט, אני לא נוכל להיכנס אליו עכשיו, אבל הרב הירש כותב פה, אומר, הדדיות זו היא השורש של אהבה עמוקה. בסדר? אני שם כרגע את המשפט הזה בסוגריים, כי הוא משפט מאוד חשוב. אהבה עמוקה ויסודית בנויה על משהו של הדדיות. לא, הדדיות זה לא אומר אני היום שתפתי כלים, אחר את עושה את הכביסה. זה לא הדדיות. שם ההפך, האדם צריך לבוא מתוך מבט של נתינה. אבל כשאנחנו מדברים על גילוי העצם של האדם, גילוי המציאות הפנימית של האדם, הדבר בנוי על סוג של הדדיות. קשר בין אנשים, בני זוג, או שבנוי רק בצורה של צד אחד משפיע, והצד השני נמצא לא במצב שגם הוא גורם לצד השני להתגלות. זאת אומרת, קשר נכון בנוי בצורה שכל אחד מגלה את הטוב שבשני, גורם לטוב שבשני להיראות, להתגלות, תהילה, בסדר? להעיר. וכשזה נעשה במצב שבן אדם מאוד מרחם, ולכן הוא יוצר את הקשר, זה קשר שהוא מאוד מאוד מלמעלה למטה, והוא כמעט ולא משפיע על אחד הצדדים, ולכן לא יצא מזה. כדי שתהיה דבקות, כדי שיהיה חיבור אמיתי, כדי שתהיה אהבה עמוקה, צריך פה הדדיות, זאת אומרת, שני הצדדים מושפעים בצורה מאוד רצינית מהדבר הזה שקורה, הם מושפעים לטובה, הם מתגלים, דווקא בעניין הזה של התהילה. ולכן בעצם הוא אומר, הוא תהילתך והוא אלוקיך. הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, ההדדיות הזאת, זה השורש של אהבה עמוקה מאוד. כשאדם רואה ומבין שהתהילה שלו, הגילוי האור של עצמו, קיים בזכות ובכוח הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה מביא לגילוי עצום של אהבה, וזה מביא לאהבה עמוקה, וזה הוא תהילתך. אנחנו תהילה בשבילו, כמו שהפסוק הוא כית תבוא אומר, והוא התהילה שלנו. כן? אנו מאמיריך ואתה מאמירינו, זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אבל באמת זה נושא שדורש קצת יותר הרחבה, אז אני שם את זה בסוגריים. וההתגלות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה, זה גדולות שהוא הציל את עם ישראל, נוראות שהוא הביא שבטים על מצרים, והוא עשה איתך, הוא עשה את זה איתנו, כן? ב-70 נפש ירדנו למצרים, ועכשיו ככוכבי השמיים לרוב, הדבר הזה הוא בעצם גילוי של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, והוא קורא בעצם גם הגילוי שלנו, של איך אנחנו נראים על ידי הקדוש ברוך הוא. אילו דברי הרב הירש. עכשיו, אני יודע שקצת התרחבתי פה, אבל בואו ננסה לחבר את הדברים חזרה. תהילה, נחזור לדברי הדגל מחנה אפרים. תהילה, אומר הדגל מחנה אפרים, גימטריה אמת עם הכולל. היסוד הזה שתהילה גימטריה אמת כבר כתוב בארי הקדוש, זה בשאר הכוונות, בפסוקי דזמרה. אומר תהילה לדוד, תהילה גימטריה אמת. זה נמצא גם בסידורים, תהילות לכל עליון, תהילות זה שתי תהילות, שתי תהילה, פעמיים אמת, בית פעמים אמת. זה דווקא שם זה בהקשר של חותם המלכות, לא ניכנס לזה כרגע. למרות שבעומק זה קשור, אבל לא ניכנס לזה כרגע. תהילה גימטריה אמת. מה זאת בעצם תהילה? אז הפירוש הפשוט, להלל, וזה כמו שראינו גם בראשונים, להלל, לשבח, בסדר? לפאר, להודות. את היסוד של הודעה אנחנו מכירים, ידוע מאוד, נמצא כבר בקדמוינים, מוכר יותר בעולם הישיבות מדברי הרב הוטנר, שהודעה, הודעה, יש הודעה על האמת, הודעה בטעות, והודעה להגיד תודה על משהו, להודות על חסד שנעשה איתי, כן, להודות להודות על, בסדר? להודות על האמת, או להודות למישהו על מה שהוא עשה, להודות ולהודות על. יש פה באמת שתי חיי, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ויש פה שתי סוגי הודעה. שתי הסוגים האלה קשורים בשורש, נכון? כי כשאדם אומר תודה, שוואי, אני לא יכולתי להסתדר עם הבעיה הזאת, אם לא אני בא ואומר לך תודה, שעזרת לי במשהו, אני בעצם אומר, וואי, לא יכלתי להסתדר עם הדבר הזה, אלא אם כן היית עוזר לי. אז בעצם אני מודה בחיסרון שיש לי, כן? מודה בחיסרון, מודה באשמה, מודה בחיסרון שיש בי, ומודה לך על זה שעזרת לי. אז תמיד הודעה הולכת ביחד. הודעה, תודה, היא בעצם הודעה באשמה. בסדר? אני מודה על האמת. היסוד הזה קיים גם בתהילה. עכשיו, שימו לב, יש מילה מאוד דומה לתהילה, פסוק באיוב, אין במלאכיו לא יאמין, כן? אין בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. תהולה, תף, ה, למד, ה, ששם זה לשון חיסרון, גם חוזרים על זה בפיוטים של ראש השנה, יום כיפור, זה נמצא ביום עם די רואים, במלאכיו ישים תהולה. תהולה זה בעצם, הקדוש ברוך הוא, תהלה פשוט, המפורשים שם אומרים, חיסרון, חיסרון. תהלה זה חיסרון. ותהילה, זה אגב נכתב אותו דבר, זה בלי היוד הניקוד, זה רק הניקוד קצת שונה, זה תהילה, זה להלל. זאת אומרת ככה, כמו בהודעה, זה שאני מודה על האמת, זה שאני מכיר בחיסרון שבי, גורם לי להלל על מי שעושה איתי את החסד. בסדר? אז כשאני מהלל מישהו, מהלל את הקדוש ברוך הוא, אני מודה על הנס שנעשה לי. וזה בעצם המצווה של להודות לקדוש ברוך הוא, כן? כמו שהראשונים לומדים, והסמק, כמו שראינו ברבינו בחיי, כשאנחנו לומדים מהפסוק הזה, את המצווה של הלל, זה בעצם לדעת, על מה אומרים הלל? ממוות לחיים, נכון? היינו בסכנת מוות, ויצאנו לחיים, אנחנו מודים על החיסרון שבאנו, והללו עבדי השם, ומודים לקדוש ברוך הוא, ומהללים אותו על שהוא הציל אותנו. אסם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו ועל ההצלה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו אנחנו מהללים, מודים ומהללים. זה בעצם תהילה. עכשיו בתהילה הזאת פה מגיע החלק של האדם צריך להכיר בזה שאין לי מעצמי כלום, יש לי רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. איך אומר הרמב"ן? מה זה הוא תהילתך? הוא יהיה תהילתך שתיתן כל תהילתך אליו, אותו תהלל תמיד. ויש פה עוד דבר, מוסיף הרמב"ן, וכבודו לאחר לא תיתנו תהילתו לפסילים, ולא אל האלוהים והאדונים הנזכרים. זאת אומרת, להלל רק את הקדוש ברוך הוא, לא להלל נפרדים. אלמא דפירודה, עולם של סיטרא אחרא, הצד השני, כל מיני שקרים. עכשיו, יש שקרים שהם עבודות זרות, כוחות חיצוניים, אבל יש גם שקרים שהם פנימיים יותר, עדינים יותר, נכון? אני עשיתי. לא רק אני עשיתי, אני התפללתי ולכן זה קרה. בסדר, יש פה דברים אפילו מאוד עדינים. ברגע שהאדם תופס את עצמו כנפרד, כמציאות קיימת, לא קיימת רק בגלל אמיתות אימצאו, כמו שכותב הרמב״ם בתחילת יסודי התורה, פרק א', הלכה א' ועלה, שהמציאות היחידה שקיימת זה רק הקדוש ברוך הוא, וכל מה שקיים זה רק מהקדוש ברוך הוא, וזהו, אין עוד דבר אחר, וכל מה שקיים זה רק כי הוא מקיים, כי הקדוש ברוך הוא מקיים אותו. אלא האדם מתחיל לתפוס את עצמו כמציאות, כחפצה, כן? אני קיים, כי אני קיים, אני משהו קיים. זה שקר, זה בלוף, זה לא אמיתי, אין דבר כזה. אבל השקר הזה זה השורש של האלמא דפירודה, כן? כמו שהבלטניה מסביר שזה השורש של אנוכי השם אלוקיך, שזה הביטול לקדוש ברוך הוא, והלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בתחילת החפים בתניה, חף א', חף ב', חף ג', חף ד', כן, כל הפרקים האלה שהוא מדבר בהרחבה על העניין הזה, שורש כל מצוות עשה, שורש כל מצוות לא תעשה. זאת אומרת, עצם התפיסה של האדם כמציאות בפני עצמה, כדבר שקיים מעצמו, זה השקר הגדול. הוא תהילתך. תהילה מלשון חיסרון. אני מרגיש חסר, אני מרגיש מבקש השלמה. והשלמות היא החיבור אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? אני פונה אליו, ולכן אני מהלל אותו. ומהלל רק אותו, כי הוא המציאות היחידה שקיימת. פה נדרש אמת. זה אמת גדולה מאוד. עכשיו, לא רק במשמעות של אמת שלילית, כן? אמת ששיקרתי? לא, לא שיקרתי. משהו שאמרתי לא נכון? לא, אי אפשר לראות שהוא לא נכון. זה, פה מדברים על אמת פנימית יותר, אמת משמעותית יותר, אמת שבאה מתפיסה אמיתית, כמו שזה נקרא, אמת לאמיתה, לא דין מרומה, בסדר? אמת לאמיתה, הוא רואה את הדבר כמו שהוא באמת. אני קיים, כי הקדוש ברוך הוא מקיים. המציאות שלי קיימת, רק כי הקדוש ברוך הוא נותן לי את הקיום הזה. כמו שמהר"ל מגדיר את זה, שהעילה והעלול, יש את העילה, הסיבה של הכל, ויש את העלול. והעלול, כן, האדם, כן, לא במקרה זה קרוב אולי לעולל, אבל העלול, כן, האדם שנוצר בעולם והוא תוצאה של הסיבה הזאת, צריך להכיר את זה, שאני רק סיבה מהעילה, ולכן, כמו שאמר על בתחילת נר מצווה כותב, אני חייב להיות חסר, כי כל דבר שנברא בעולם והוא נברא, עצם זה שהוא נברא הוא חסר. וההשלמה של החיסרון הזה תהיה אך ורק בהתקרבות אל העילה, בהתחברות אל השלמות האמיתית היחידה, רק היא קיימת, רק היא שלמה, הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא תהילתך, בסדר? אני חסר, אני מהלל אותו ומכיר בזה שהוא השורש של הכל, ואז אני נהיה מלא, אז אני נהיה שלם, כי אני בתור חלק ממנו, כשאני מחובר אליו, כשאני בטל אליו, כשאני מתאחד איתו, הוא תהילתך. זאת אומרת, התפיסה הזאת של האמת, ולהסתכל על המצב ועל המציאות במבט של אמת, מבט לא של נפרד, של שקר, של מציאויות שקריות ולא קיימות, אלילים, פסילים וסטרא אחרא. אלא מבט של מציאות קיימת אמיתית, רק הוא באמת קיים, הוא תהילתך. והוא תהילתך הזה גורם, כן, שאנחנו מהללים אותו, והוא עושה עמנו נוראות. בו אתה, אני חוזר עכשיו לפירוש השני ברמב"ן, בו אתה מהולל מכל העמים, כי תפארת עוזה מועטה, השם עוזי ומעוזי. כן, זה בזה שאני עבד, לשון הספורנו, עבד למי שמולך על כל המציאות. בסדר? אתם רואים איך שהפירושים השונים פה מתחברים ליסוד אחד, כן? עבד למי שמולך על כל המציאות, ובזה הוא תהילתך. זאת התהילה שלי. זה מה שמגדיל אותי והופך אותי למציאות קיימת, כי אני חלק מהמציאות האמיתית היחידה שקיימת. הנפרדות זה דמיונות, זה שקרים, זה הצגות, זה אלוזיות, זה לא דברים אמיתיים ולא באמת קיימים, הם רק נראים כקיימים, זה אלוהים אחרים. אבל המציאות להתבטל על הקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו ולהיות עבד מלך מלך, אז האדם באמת זוכה לתהילה אמיתית, כן? ואז יש לך להתעלל, אז לאדם יש את התהילה, בו אתה מהולל על כל העמים. והוא אלוקיך, ייחד שמו עליך, שתהיה לו לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. וזה בעצם בשפה קצת שונה, מה שגם הסביר לנו הרב הירש, הוא תהילתך. כשהאדם מתפתח כאנוש, כטהור, כאדם אמיתי, זה בצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ייראה. וזה עבודה פנימית של לאהוב גר, להעריך דברים אמיתיים ולא דברים חיצוניים. לא מעמד, לא כסף, לא כבוד חיצוני, לא ייחוס משפחתי, אלא את ההתמסרות לקדוש ברוך הוא, היא הכתר, היא הכבוד, אותו אנחנו באמת מעריכים. הרב הירש כדרכו תרגם את הדברים לגרמנית, ובעצם גם קרב אותם הרבה יותר אל העולם בו אנחנו חיים, אל התרבות שאנחנו מאוד מושפעים ממנה, ולכן הוא נותן לנו יותר קשר להתקשר לדברים. זאת אומרת, לא רק, כן, לתפוס את העולם באמת, במילים יפות, אלא מה אומר שאני תופס את העולם באמת? תופס את העולם באמת יבוא לידי ביטוי, בהתנהגות מאוד מאוד ברורה, בבין אדם למקום ובבין אדם לחברו. זה יהיה עושה משפט יתום ואלמנה. זה יהיה אוהב גר לתת לו לחם ושמלה, כי אני מעריך את הוויתור על הקשרים החברתיים והלאומיים שהיו לו, ושזה שהוא הגיע והקדוש ברוך הוא מקבל אותו, ומתוך מבט כזה ואהבתם את הגר. להכיר בזה שאנושיות תאורה היא המעלה העליונה ביניכם, השוויון בפני החוק והאהבה שישראל מתייחסים אל הגר, הם מאפיינים את העם ואת הארץ כעם השם וכארץ השם. לעומת החוגים האחרים שכל מיני מעמדות של מוצא ורכוש וכולי. אבל עם השם וארץ השם, לחיות עם האמת הזאת, לא רק בפטפוטי ציפורים, אלא לחיות עם זה, זה להסתכל, והמבחן של זה הוא בלחיות עם לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה. בצורה הזאת של האדם הופך להיות הוא תהילתך והוא אלוקיך. לשים את הקדוש ברוך הוא ואת החיים עם שם השם כערך העליון ובשמות ישבע. בוא תדבק, לדבוק בקדוש ברוך הוא, בבין אדם למקום, בבין אדם לחברו. וזה גם יביא את הפיתוח השלם ביותר של האדם עם עצמו. זה לא בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. להביא את זה במציאות שהמהות הפנימית של האדם, האדם העליון באמת, האדם ש... הוא חסר לגמרי מרגיש, ומתוך זה הוא מתבטל אל השלמות האמיתית ונהיה שלם באמת. והוא תהילתך והוא אלוקיך. וכמה שהאדם מתבטל על זה, הוא תהילתך והוא אלוקיך, ההדדיות הזאת היא השורש של האהבה העמוקה. נחזור רגע לדברי הדגל מחנה אפרים ונראה איך כל הדברים מסתדרים. עוד פעם, מילים קצרות ביותר. אומר הדגל מחנה אפרים, כי ידוע, תהילה גימטריה אמת עם הכולל. והוא שמרמז, הוא תהילתך. היינו, כל כפי האמת שלך, כן הוא אלוקיך. האלוקיך, הקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו, כפי תהילתך, אמת שלך. המקום של להלל את הקדוש ברוך הוא, זה המקום שבו אני מסוגל להישיר מבט אל האמת של עצמי, אל התהולה, חיסרון, משם אל התהילה, להלל את הקדוש ברוך הוא, מתוך מצב שאני מרגיש את החיסרון שלי כלפיו, ואז הוא תהילתך, אני מגיע לגילוי האמת הפנימית שלי, בתהילה אמיתית, בגילוי האור בשלמות של האדם. ותהילה אמיתית, והוא אלוקיך, והמשכיל יבין, אני מקווה שהבנו משהו אולי, ממה שהתורה הקדושה מלמדת אותנו, מה שהדגל מחנה אפרים רומז לנו, מה שרבותינו מלמדים אותנו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שיתגלה לעיני כל העמים, הוא תהילתך והוא אלוקיך בקרוב.